טוב, אנחנו בפרשת וירא, הייתי אומר, פוגשים את המרכז, אם אפשר לומר, של עשרת המכות. שאם אפשר לומר, הציווי עליהם, אם אפשר לומר בגדול, מתחיל בפרשת שמות, והסיומת שלהם מתגלה בפרשת בו, שמות וירא בו, שבה אנחנו בעצם יוצאים ממצרים. אם היינו שואלים ילד קטן, תגיד, מה הייתה המטרה שהקדוש ברוך הוא היכה את פרעה, את מצרים, 10 מכות? מה הייתה התשובה של הילד הקטן? להחזיר להם. מגיע להם. לא. תשובה יותר פשוטה. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ברור. כלומר, הקדוש ברוך הוא במחאות מתאגרף עם פרעה, ועושה איתו הורדת ידיים, ובסוף הוא מנצח אותו. אחרי המכה העשירית, ואז אנחנו, ברוך השם, עם ישראל יוצא ממצרים. אבל, כשאנחנו מתבוננים בפסוקים, גם בפרשת שמות, גם בפרשת וירא, תכף נראה כמה מהם, אז אנחנו רואים שזה לא בדיוק המטרה של עשרת המכות. למשל, דוגמה בפרשת שמות דווקא, כשהקדוש ברוך הוא מצווה באחד השלבים את משה לגאול את ישראל, אני קורא בפרק ד', החל נגיד מפסוק א', ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואז, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, והנה אנוכי הורג את בנך בכורך. מתי הקדוש ברוך הוא הרג את בנו בכורו של פרעה, ואת כל הבנים הבכורים במצרים? במכת בכורות. בסוף, אם כן, כבר בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא מיידע את משה רבנו, שפרעה ימאן 9 פעמים, 9 מכות, עד שתגיע המכה העשירית, אנוכי הורג את בנך בכורך. זאת אומרת, היה ידוע מראש, אם אפשר לומר כך, שבעצם פרעה ישלח את ישראל רק אחרי מכת בכורות. אז אם ככה, יש כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה הקדוש ברוך הוא לא היכה פעם אחת? תגיד, מכת בכורות היא המכה בפטיש. מכת בכורות, מכה אחת, רצינית, חזקה, ופרעה נכנע, ועם ישראל יוצא לחירות. למה צריך בעצם לעבור את כל המהלך הזה, את כל התהליך הזה, את כל המסע הזה של 10 המכות? מה בעצם המשמעות של כל 10 המכות? אז ההסבר הפשוט, כמו שאתן אומרות, בצדק, שהמטרה של 10 המכות לא הייתה רק להוציא את בני ישראל ממצרים, כי את זה הקדוש ברוך הוא יכל לעשות גם בלי מכות, היה יכול לעשות נס, היה יכול להרדים את מצרים, ואנחנו יוצאים לחירות, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא מרדים אותם רק לכמה שעות, ואנחנו יוצאים לחירות, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא יכול להרוג אותם בכלל, ואז אולי היינו נשארים במצרים, ומשתלטים על מצרים, היו כל מיני אפשרויות לקדוש ברוך הוא, הכל פתוח אצלו. אז כמובן שהמטרה, הייתי אומר, היותר יסודית של 10 המכות, זה לא רק להוציא את בני ישראל ממצרים, כי את זה היה אפשר לעשות גם בצורות אחרות, ובטח לא להטריח במחאות הקדוש ברוך הוא להקות 10 פעמים, אלא, כמו שמופיע בפרשה שלנו, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה ונתתי את ידי בארץ מצרים והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים, וידעו מצרים כי אני השם, בנתתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכה. אז לכאורה בקריאה הראשונה של הפסוקים, משמע, אני קורא בכתב הקבלה דברים שמובאים בהרבה מהמפרשים, אומר בעל הכתב הקבלה, והתכלית המכוונת בכל הצרות הנוגעות אל ליבו, זה שהמכות יקשו את ליבו, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא, לפי הכתב הקבלה, מנע ממנו את הבחירה החופשית, אלא שהצרות הן כל כך קשות, עד כדי כך שליבו נהיה קשה מהצרות, הוא סבל מאוד מהצרות, מתוקף וחוזק הצרות. אז מה התכלית של כל זה? והתכלית המכוונת בכל הצרות הנוגעות לליבו של פרעה, אינה להוציא את בני ישראל, אלא כי אם למען הרבות במצרים אותות וראיות על האמיתיות המורות עליי. תכף יבדיל בעל הכתב הקבלה בין אותות למופתים. מה זאת אומרת? ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. מופת בדרך כלל זה יציאה מסדר הטבע. פלא. נס, כמו למשל המכות. אבל מה זה אותותיי? משמע שהמטרה של המופתים זה בעצם לגלות איזה אותות. המילה אות זה מלשון סימן. איזה סימן יש פה? אומר הכתב הקבלה פשוט, קים למען הרבות במצרים אותות וראיות, על מה? על האמיתיות אמורות עליי. וזהו והרבתי את אותותיי. זאת אומרת, ירצה אני אביא צרות רבות ורעות הנוגעות את לבבו במכות המיועדות לבוא עליו, כשהמטרה היא למען תהיינה לעיניהם של פרעה עבדיו וכל מצרים לאותות גדולות ולראיות עצומות, אות מלשון סימן, ראיה, הוכחה, למה? א', על עצמות הווייתי, עצם זה שיש השם, ב', ועל מלכותי המושלת גם בעולם התחתון, לא רק שיש השם אלא השם הוא האלוקים, ג', ושהאדם משועבד לשמוע בכל אשר הצווה עליו, זאת אומרת, האדם מחויב לשמוע למלכות השם המופיע בעולם הזה, ואם לא, אז יקרה מה שיקרה. אם כן, ואני אביא צרות רבות הלב פרעה, כדי להרבות את האותות, את הסימנים, את הראיות, שיש השם, והוא מולך בארץ, והאדם צריך להיות משועבד אליו, וזה הופיע על ידי המופתים בארץ מצרים. ולזה קראו התברך את כל עונשי מצרים בשם אותותיי, כלומר ראיות אמורות על עצמות היותי, קודם כל עצם זה בכלל, עצם זה בכלל שיש השם, ב' ועל התנהגות מידותיי. וכך בדרך הזאת הידועה הולכים הרבה מהמפרשים, ולזה בכל התראה והתראה הודיע משה לפרות תכלית המכוון בעונש המיועד לבוא עליו, כי לכל מכה או לחלק מהמכות היו התראות, ובהתראות האלה בעצם, אם אפשר לומר, היה הסימן, הכיוון, האות, מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה להשיג במטרה הזאת? למשל, שהוא להישירו, כלומר ליצור אצל פרעה איזשהו סוג של יושר תודעתי וכו', אל אחת מדעות האמיתיות הנוגעות אליו יתברך, פעם אמר למען תדע כי אני השם, פעם למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, ופעם למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. יש מהמפרשים, המהר"ל למשל עוסק בזה, שכל מכה בעצם גילתה מלכות השם בממד אחר. ואם כן יוצא לפי זה, שהמטרה הראשית של עשרת המכות היא לא רק להוציא בני ישראל למצרים, כי זה אפשר גם לעשות בצורה אחרת, אלא המטרה הראשית הייתה להוכיח לפרעה, לעבדיו ולכל מצרים מכל ההיסטוריה, שיש השם והוא מולך ואנחנו צריכים לשמוע בקולו. עד לכאן, האולפנה או הישיבה התיכונית, הדברים ידועים. עכשיו, אם זה נכון מה שאמרנו עכשיו, וזה נכון, אז יש לכתב הקבלה רק שתי שאלות, אולי יותר. בואו נקפוץ רגע לפסוק ד', אולי נקרא שוב את פסוק ג', ואני אקשה את לב פרעה, והרבתי את אותותיי על ידי מופתיי ואת מופתיי בארץ מצרים. כלומר, אני אביא הרבה מכות על פרעה עד כדי כך שליבו יהיה קשה, יהיה קשה לו, וכל זה יהיה למען להרבות לו סימנים שאני השם ואני מולך בארץ, על ידי המופתים עשרת המכות שפרעה יקבל בארץ מצרים. עכשיו, הפסוק הבא, או לפחות חלק ממנו, נשמע קצת משונה. ולא ישמע עליכם פרעה, טוב, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. אפשר לומר שהפסוק הזה מיוחס לתשע המכות הראשונות, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, הביטוי הזה נתתי את ידי, תכף נראה מה משמעותו, לכאורה משמע שהקדוש ברוך הוא יקה את מצרים, אבל זה לא כתוב. כתוב ונתתי את ידי. כשאני נותן יד למישהו, בואו נתחיל קצת לפרק את החלק הזה של הפסוק. כשאני נותן יד למישהו, מה המשמעות? מה? עוזר לו, לא סתם אני נותן לו יד. כשחתן נותן יד לאורך החופה, מתחת לחופה, לפחות לפי אחינו הספרדים, שזאת אחת מההתחייבויות בכתובה, מה המשמעות של נתינת היד? הסכם, הסכמה. אני מסכים על כל ההתחייבויות שאני מחויב בהם בכתובה. זה אחד מהביטויים למחויבות. זאת אומרת, כשאדם נותן יד למישהו, הוא בעצם מסכים איתו. אז עכשיו ידברנו לגמרי, אז אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא מצד אחד רוצה להכות את פרעה כדי ללמד אותו שבכלל הוא קיים והוא שולט בארץ. מה היה רע אם היה כתוב בפסוק ד' ולא ישמע עליכם פרעה, עד לפחות המכה העשירית, והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. בשפטים גדולים, במכות גדולות, כשעשיתי כמובן מכת בכורות, המכה האחרונה. מה חסר היה אם הפסוק לא היה אומר ונתתי את ידי במצרים? מה זה ונתתי את ידי הזה? פסוק ה', וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי. עוד פעם, פעם זה נתתי בתו ופעם זה נתיתי בתת. וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, שפרעו ידע אותו, על ידי שהוא יקבל מכה אחרי מכה אחרי מכה, עד השיא של מכת בכורות, אז או שאפשר לוותר על ונתתי את ידי, ואחר כך בנתותי את ידי. או תגיד בפסוק ד', ולא ישמע לכם פרעו, והיקיתי אותו מכות נמרצות, והוצאתי את צבאותיי, ואז בשפטים גדולים, למרות שבפסוק הזה, אולי בשפטים גדולים זה כבר כולל בתוכו את המכות הקשות, אז בפסוק הבא לפחות, וידעו מצרים כי אני השם בהכותי את מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. מה זה ונתתי את ידי? מה זה בנתותי את ידי? ואז עוד פסוק שנראה לכאורה מיותר לחלוטין, ויעש משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם, כן עשו. סליחה, מה הם פה עשו? אין כאן שום עשייה. יש כאן ציווי מה הולך להיות. חוץ מזה, וכי הייתה לנו אהבה אמינה שמשה ואהרון יעשו משהו שהקדוש ברוך הוא לא מצווה אותם. מה זה הפסוק הזה? מה זה ויעש משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם? כן עשו. פעמיים. מסיים הכתב הקבלה במקור מספר 2. משפט מפתיע. שאותו בעצם אנחנו הולכים לברר היום. אני חוזר שוב רגע לקטע האחרון. ולזה בכל התראה והתראה הודיע משה לפרות תכלית המכוון בעונש המיועד לבוא עליו שהוא להישירו אל אחת מדעות האמיתיות הנוגעות אליו יתברך. אם כן, מטרת עשרת המכות היא לא רק להוציא את בני ישראל למצרים, אלא גם לידע את פרו ביחס לדעות האמיתיות הנוגעות למלכות השם, מציאות השם ומלכות השם בעולם. פאמר למען תדע וכו'. ויורנו לפי זה במאמר הקשה, ואני אקשה את לב פרו, והרבתי, והרבתי תותותיי וכו'. יושר משפט האלוהי, מה היושר של המשפט האלוהי שבא לידי ביטוי בזה של ליבו של פרעה יוקשה והקדוש ברוך הוא ירבה את אותותיו עשרה ריבועים, עשר פעמים, עשר מכות? במה התגלה היושר של המשפט האלוהי? כי התנהג עם פרעה וארצו בכל העונשים האלה, עד לכאן הכל בסדר, כאשר התנהג האדם עם בנו. מה? הקדוש ברוך הוא מתנהג עם פרעה כמו שהוא מתנהג עם בניו. אז א', איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם פרעה כמו שהוא מתנהג עם בניו? ב', מה זה בכלל שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם בניו? מה זה אומר? איזה סדר של התנהגות יש שהקדוש ברוך הוא כאבינו מתנהג איתנו כבניו, לא רק כמלך על עבדים, אלא כאבא על בנים, אבינו מלכנו, אם כבנים כעבדים. זאת אומרת, אומר כאן הכתב הקבלה, אפילו לפרעו הרשע, בזמן עשרת המכות, הקדוש ברוך הוא התנהג איתו, כאילו הוא מתנהג עם בנו, כאשר התנהג האדם עם בנו, וזה בא לידי ביטוי במאמר, ואני אקשה את לב פרעו, והרביתי את אותותיי, וזה נקרא יושר משפט אלוהי. מה זה? אני חושב שאף אחד מאיתנו לא פגש אף פעם, אני לפחות לא פגשתי, איזשהו ביטוי כזה שהקדוש ברוך הוא בעשרת המכות מתנהג עם פרעה כאילו מתנהג עם בנו. בדרך כלל מה שמקובל לחשוב, כמו שאמרתם בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא מכניס לפרעה, מתנקם בו, מראה לו, גומר עליו. ולא פעם אחת, עשר פעמים, יאללה נכסח אותך. מה זה כאשר עם בנו? איזה בנו? עכשיו אנחנו מתחילים בעצם את השיעור. עד לכאן הקדמה ידועה. אומר בעל הכתב הקבלה, תראו פלא פלא. וזה עונה על כל השאלות שגם שאנו בהתחלה. ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים. מה זאת נתינת היד הזאת? ומה זאת אומרת בהמשך? אף על פי שנתתי ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. שפטים גדולים ונתתי את ידי, זה אותו דבר? אולי זה יהפוך אחד מהשני? אומר בעל הכתב הקבלה, פסוק ד', אף שהמכוון ממני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, בכל המכות האלה, להיותן אותות וראיות על עצמותי והתנהגותי, להביאם לידי הכרות האמיתיות כפי שאמרנו עכשיו, הנה ידעתי, אומר הקדוש ברוך הוא, לכתחיל אני יודע, כי כל זה לא יעשה רושם בלבבו. הקדוש ברוך הוא יודע שפרעו לא השתכנע עד המכה העשירית. למה? למה פרעו לא השתכנע? הוא סתם עקשן. הוא סתם גאוותן. יש לו יועצים לא טובים. מה הסיבה? מה הסיבה שפרעו לא השתכנע? ותכף נראה כמה זה רלוונטי. אומר בעל הכתב הקבלה, למה כל זה לא יעשה רושם בלבבו? כי בראותו התנהגותי עמו בדרך ענוותנותי, כשאני, הקדוש ברוך הוא, התנהג עמו בענווה, אני מגדים רק את המאוחר, אפילו הענווה ברמה הכי בסיסית, שאני רוצה שהוא יסכים לשלח את ישראל, ואני לא כופה עליו לשלח את ישראל, אני רוצה שזה יבוא ממנו, אני רוצה שזה יבוא בהסכמה, אני רוצה שזה יבוא בהזדהות, אני רוצה, אני רגע מתחיל עכשיו לדבר במילים של אורות התשובה, אני רוצה שהוא יעבור איזשהו תהליך עומק פנימי של תשובה מבפנים ולא איזה כפייה מבחוץ, לא פחד, לא יראת העונש, יראת העוממות, למען תדע, בקרב הארץ, אין כמוני, בכל הארץ וכו'. אז אני אתנהג איתו כאב שמתנהג עם בנו. איך אב מתנהג עם בנו? בסבלנות, באורך רוח, נותן לו הזדמנות שנייה ושלישית ורביעית. איך הוא מפרש את זה? כחולשה. הוא לא מפרש את זה כגבורה, הוא לא מפרש את זה במקום גדלותו שם ענוותנותו. אם הוא מתנהג איתי בכזאת ענוותנות, כנראה שהוא חלש, כנראה שהוא לא יכול, כנראה, אם אני הולך רגע לפרעה, כנראה שהוא לא אלוהים. אומר הכתב הקבלה, הקדוש ברוך הוא רצה להעביר את פרעה את התהליך מבפנים. אני חוזר שוב, אף שהמכוון ממני בכל המכות האלה להיותן אותות וראיות העצמותי והתנהגותי להביאם לידי ההכרות אמיתיות, הנה ידעתי, כי כל זה לא יעשה רושם בלבבו. למה לא? כי בראותו התנהגותי עמו, בדרך ענוותנותי, כאילו אני פושט ידי עליהם, כאילו אני מבקש, ונתתי את ידי, כביכול איזה יופי. הקדוש ברוך הוא כביכול נותן את היד שלו לפרעה, ואומר לו, אתה מוכן להיות שותף איתי בהוצאת בני ישראל ממצרים? אתה מוכן? בואו רגע נראה את הפסוק. ולא ישמע לכם פרעה, אומר בעל הכתב הקבלה, למה? כי ונתתי את ידי במצרים. אז אדם רשע מרושע, חסר דעה וחסר מוסר, כמו פרעה, הוא לא יודע לפרש את הוונתתי את ידי הזה לגדלותו של הקדוש ברוך הוא. כמו למשל, שאדם צעיר, אני אקרא למשל ילד בכיתה, הוא לא יודע לפרש את זה שהמורה או המורה או הרב, הוא מה שנקרא נע איתו על התדר שלו ועל הציר שלו, והוא בא לקראתו וכו'. הוא חושב שהמורה חלש. אם המורה דופק על שולחן וקופה עליו, זה מורה חזק, לא כדי להסתבך איתו. אבל אם הוא, מה שנקרא, משתף איתי פעולה בכל הסטיות שלי, אז מה שנקרא, זה מורה שאפשר קצת לשגע אותו, אפשר לעבוד עליו. ככה זה נראה, אצל אדם צעיר, אצל אדם בוגר זה בדיוק הפוך. ככל שאתה, אצל אדם בוגר, שכלי ומוסרי, אמיתי ואלוהי, ככל שאתה יותר מזהה את הוונתתי את ידי הזה, את המוכנות לשותפות, המוכנות לפעולה, את המוכנות לעבודה מבפנים, את המוכנות להוצאה מתוך עצמך, מתוך הזדהות, ככה אתה יודע שזה שעומד מולך, הוא הרבה יותר גדול. כי הוא לא הוא כופה עליך מבחוץ, הוא רוצה שזה יבוא ממך, שאתה תהיה חלק מזה. ולכן פרעה לא הבין את זה. כי בראותו התנהגותי עמו בדרך ענוותנותי, כאילו אני פושט ידי עליהם לבקש מהם לשלח העם מרצון טוב, הוא, פרעה, יזיל בתעריפך, הוא ילך אחרי ההפך. לא ישים אלי בור שבמקום גדולתי ענוותנותי, זאת אומרת, לא יבין כי כן דרכי את בני אדם לאורותם דרך תשובה, מתוך תודעה, מתוך הפנמה, מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מבפנים כמו שאמרנו ולא מבחוץ, אבל יחשוב כי נתינת ידי זאת והתנהגותי בענווה עמהם, היא לחולשת כוחי ויכולתי אליו. כי יאמר פרעה יחשוב, אם זה המענש אותי הוא האלוהי האמיתי, למה הוא נותן לי יד? למה הוא רוצה שזה יבוא ממני? היה יכול לתת לי מכה אחת, לגמור את הסיפור. לא היה לו לשלוח אליי ולבקש ממני להתרצות אל חופשיות עמו. אלא, כך פרעה יכול לחשוב, חשב, אבל היה לו לריב את ריבו, ולהוציא את עמו מתחת ידיו שלו לרצוני. אין זה האלוהים שהוא התקיף ובעל היכולת, אם יתנהג בדרך ענווה את בני אדם. רבותיי, זה פלא, אני לא מכיר עוד פירוש שמפרש ככה. אז הקדוש ברוך הוא התנהג עם בנו, עם פרעה, כאב שמתנהג לבנו, ולכן עשרת המכות, עכשיו אני חוזר, עשרת המכות, זה לא רק למען להוציא את בני ישראל למצרים, כי זה אפשר בפעם אחת, ואולי אפשר גם בלי מכות בכלל. וזה לא רק למען שפרעה ידע בכפייה ובאונס, באין ברירה, כעבד לפני מלך, שיש השם והשם הולך. אלא עשרת המכות האלה, בעיקר לפי הכיוון הזה, הם באו להעביר את פרעה תהליך של, הייתי אומר בשפה של מחומר, של תשובה מאהבה. נשמע קצת עזוי ביחס לפרעה, אבל זה נכון. ונתתי את ידי במצרים. אז אם הגיע בחור, בוגר, אחראי, שכלי, מוסרי, למכון מאיר, וכנל בחורה, שכלית מוסרית אחרית למכון אורה, ולא שואלים אותו ואותה, איפה היית, מה עשית, למה לא היית בשיעור? נרשום לך מינוס בפנקס, תקבל ציון 40. אלא נעים ביחד. בהסכמה, בהזדהות, בבגרות, בלקיחת אחריות, ולא בכפייה ובאונס, וכדומה. אז אנחנו אנשים בוגרים, שמבינים שהכיוון הזה, השיטה הזאת, המהלך הזה, הוא בא דווקא מגדלות. הוא לא בא מקטנות. זה לא שיש כאן אנשים חלשים שלא יכולים לכפות. יש כאן אנשים חזקים, או יש כאן, הייתי אומר, תורה חזקה, שרוצה שזה ינבע מתוכנו מבפנים, ולא יקפו אלינו מבחוץ. הפוך בדיוק. אבל פרעה הוא בכלל לא בסדר הזה. נקרא אותי פעם ברשותכם רגע. רק שנייה, שנייה אחת, שנייה אחת. אומר בעל הכתב הקבלה, זהו המכוון לדעתי במאמר לא ישמע, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי, כי ידענו שנתינת יד בין אדם לחברו, היא הוראת השלום ביניהם והשתוות דעתם זה עם זה. כמו שראינו מנהג בני אדם, אם היו מתנגדים זה לזה, בינה מן העניינים, היו אחד ושלום באיזה אי הסכמה, או אולי אפילו מריבה וכו', סכסוך, אחרי אשר יבואו אל עסק, השתוו דעתם לעשות שלום ביניהם, כשיגיעו לאיזושהי הסכמה, לאיזושהי פשרה וכו', יתנו יד זה לזה, ויראו בזה הכנעת דעתם בינותם. וזהו גם כן טעם ונתתי את ידי במצרים. רוצה לומר, שאבוא עליהם בדרך הנבה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, לבקש שלומם שיתרצו אל שליחות בני ישראל חופשי, וזה יופיע מתוך הסכמה, מתוך תודעה, מתוך רצון. וטעם לא ישמע, מה הסיבה שפרעה באמת לא ישמע, ולא ישמע לכם פרעה, ונתתי. כלומר, סיבת מניעת שמיעתו בקולי, תהיה נתינת ידי בהם. אם כן, אדם קטן כמו פרעה, מפרש את נתינת היד, לא לגבורה, אלא לחולשה. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם גדול, אדם בוגר, אדם רציני, כשהוא רואה התנהלות של ענווה, לא של תוקפנות, ולא של כפייתיות, אלא של תודעה והסכמה, הוא רואה פה גדולה. הוא לא רואה פה קטנות. הוא רואה פה גבורה, הוא לא רואה פה חולשה. ולכן, היות ופרעה רק עוד טיפה, היות ופרעה אין לו את היכולת להבין את ונתתי את ידי הזה מצד הגודל האלוהי במקום גדולתו ותנותו, לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי. אבל זה לא מספיק, כי אני רוצה שלא ישמע לכם פרעה, אני ראיתי רוצה ונתתי את ידי, אבל אני יודע שהוא לא ישמע. אז מה תהיה התוצאה? והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. סדר הופעת יציאת מצרים ביחס לפרעה, הוא לא יהיה מתוך ונתתי את ידי, הוא יהיה מתוך בשפטים גדולים. זאת אומרת, עוד קטע אחד בכתב והקבלה, והוצאתי בשפטים גדולים, זאת אומרת, אחרי שהודיע הוא התברך למשה, כי כל האיסורים והמכות המיועדות להיותן אותותות וראיות על אמיתיות הנמצאות בו יתברך. לא תעשנה פעולותיהן מסיבת התנהגות הענווה עמו, שהיא נתינת היד בהם כפי שדיברנו, באת להודיע באיזה דרך יוציא את העם לחירות. ואמר, והוצאתי את צבאותיי בשפטים גדולים, אמה העונשים היותר קשים, והוא הריגת בכוריהם. כן, הקדוש ברוך הוא ידע, לכתחילה, שרק במכת בכורות הוא יקנה. זה כבר כתוב בפרשת שמות, כמו שאנו בהתחלה. וכמו שהודיע גם במקום אחר קודם הזה במאמר, ואמרתי אילה ואילה נוכל הורגת מכה בחוריך. כי מכה זו לבדה היותר גדולה וקשה, היא המיועדת מתחילה להוציא בה את העם חופשי. אז אם כן הקדוש ברוך הוא ידע לך תחילה שרק במכה העשירית, אז למה ברוך הוא עבר את כל התהליך הזה איתנו? למה אנחנו צריכים לקרוא בתורה כל שנה, כמעט כל פרשת וערה, חצי מפרשת בו, עשרת המכות, שנה שלמה, למה אנחנו צריכים? בשביל לחנך אותנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותנו את התהליך מבפנים, ולא רוצה שהתהליך שאנחנו צריכים לעבור, יהיה עלינו כפייתי מבחוץ. אז פרעה לא מסוגל להכיל את זה, ובמקום אחר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו מחויבים להכיל את זה וללכת במסלול הזה. אז כל התהליך של עשרת המכות בעצם בא ללמד אותנו את העיקרון שההנהגה האלוהית, כשהיא רואה קלקולים במציאות, היא לא פועלת לתיקון הקלקולים בזבנג וגמרנו. זאת לא השיטה האלוהית. השיטה האלוהית זה לתת לבני אדם לעבור את התהליכים שלהם, וכשהם עוברים את התהליכים שלהם זה הרבה יותר ארוך, זה הרבה יותר מסובך, יש הרבה יותר משברים, יש הרבה יותר נסיגות, אבל יש סיכוי שזה יבוא מבפנים, וזה יבוא מתוך בחירתם החופשית של בני אדם, ואז באמת, כשהם יבחרו במהלך התשובה, זה יהיה אמיתי. זה יהיה שלהם. זה יהיה באמת הם. זה סדר המנגנון האלוהי. אני חושב שהמהלך הזה כרגע, עוד טיפה, עוד חצי דקה, המהלך הזה בעצם מברר, אולי לנו קושייה, שכל אחד שאל לפחות פעם אחת בחיים. בעיקר במצבי קושי, לא רק שלנו כאנשים פרטיים, אלא של עם ישראל. עם ישראל עבר מהלך ההיסטוריה, קשיים לא פשוטים. וכל אחד מאיתנו פעם שאל את השאלה הבאה, אפילו בתור ילד. קדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעשות איזה נס אחד לגמור את הסיפור הזה? יאללה, תסדר את ההיסטוריה. ואתה כל התהליכים האלה, כל הסיבוכים האלה, כל המורכבויות, כל המשברים, כל הנסיגות, עם כל המחירים שאנחנו משלמים בדרך, כל הנזקים, משמע כל זה. אפשר ברגע אחד להפוך את הכל. נכון ששאלנו פעם את השאלה הזאת? לפחות פעם אחת. אז הנה, התחלת כיוון של תשובה. אם הקב"ה באמת היה רוצה שהמציאות תתוקן, אבל אנחנו נשאר מבחוץ, ולא נהיה שייכים למציאות המתוקנת, אלא רק נהיה בכאילו שמה, אז הקב"ה היה יכול לעשות את זה פליק פק אחד, וגומר את הסיפור. אבל לא הקב"ה רוצה שאנחנו נהיה שייכים לשם. הוא רוצה שאנחנו נהיה חלק מזה. וזה כל זה מתוך תודה ובחירה, אז זה חייב לעבור דרכנו. זה חייב לעבור דרכנו, אז ההיסטוריה זה מרתון ארוך. כי בני אדם, לפי סדריהם של בני אדם, צריכים לעבור תהליכים מסובכים מאוד עד שנגיע אל מה שצריך להגיע. כן, הלאה. מה זה להקהות את השיניים? האם כתוב לשבור את השיניים? אני שואל, אתה שאלת השאלה? יהודי עונה בשאלה. האם כתוב לשבור לו את השיניים? לא. האם כתוב להרוג אותו? האם כתוב לא לענות לו? האם כתוב לסלק אותו משולחן הסדר? לא. אז קודם כל הרשע בסדר. יש דרשנים בשנים האחרונות שאומרים שיש חמישה בנים. יש את הבן שלא הגיע לסדר. הרשע לפחות בסדר. מה זה מצחיק? זה עצוב מאוד. כן, זה משהו אחר. גם שם יש שאלה אם הוא בסדר. יצא מהסדר. כן. אז קודם כל הרשע הוא חלק מארבעת הבנים. יפה. ב' הרשע הזה לא כתוב שאנחנו מתגרפים איתו. כתוב שאנחנו צריכים להקהות לו את השיניים. מה זה להקהות לו? יפה. לעשות לו את השיניים קצת פחות חדות. אז הוא חלק מאיתנו. עכשיו שאלה אחרת, אבל זה קשור כבר לליל הסדר. איך עושים לרשע שיניים פחות חדות? בסדר. איך בדיוק התשובה שם בהגדה? שצריך לבדוק אם זה מה שהתורה אומרת, שצריך לנות לרשע, לפי ארבעת המקומות וארבעת הפסוקים. איך אנחנו עושים ואתה הקה את שיניים? בסדר, כן. רק רגע, שאלה ראשונה. לכן אני אמרתי לפחות פעמיים בשיעור הזה, אמרתי שלושה. פרעה, עבדיו, כל מצרים. שמת להם לזה? תעבור על ההקלטה, תשמע. שלושה דברים אמרתי. כן. זה כתוב בפסוקים, דרך אגב. כן. מה הוא עשה? א', לכל מכה הייתה התראה, ב', כל מכה לקחה זמן, ג', הייתה התאוששות אחרי המכה, הייתה איזה הפסקה? מה? ודאי. הקדוש ברוך הוא ציפה, למשל, שמכת אדם תעשה משהו, במחאות. ועוד פעם, כשאנחנו תופסים את המילה מכה, אז זה מין זבנג, זה עונש, זה תוקפנות. שאני לא אומר שהמכה הזאת הייתה נעימה לפרעה ועבדה וכל מצרים, אני לא אמרתי את זה. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר את פרעה תהליך שלאט לאט ייצור אצלו איזושהי הפנמה, איזושהי תודעה, איזושהי הזדהות. ואחרי מה שאומר כתב הקבלה בסוף פסקה אחת, אני חוזר רגע שוב לשלוש שורות האחרונות, ויורנו לפי זה במאמר הקשב הרביתי יושר משפט אלוהי. הקדוש ברוך הוא ישר. במה מתבטאת ישרותו? ובפרט ביחס למשפט האלוהי שהוא שופט בני אדם או שופט את העולם או שופט את ההיסטוריה. ביחס למה היושר הזה? כי התנהג עם פרעו וארצו, כמובן, פרעו הרשע צריך להתנהג איתו יחסית בתקיפות. איתנו נקווה שזה לא ברמות כאלה, כן? כי התנהג עם פרעו וארצו בכל העונשים האלה כאשר התנהג האדם עם בנו. גם אדם שמייסר את בנו, הוא לא רוצה שזה יהיה מבחוץ. הוא רוצה שזה יהיה מבפנים. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הסכין יסור מנה, תחנך אותו לא לפי דרכו, כי הסכין יסור. ברור. בסדר? כן, בבקשה. הקשיית הלב היא לאו דווקא זה שהקדוש ברוך הוא מנע מפרעה את הבחירה החופשית שלו, אף על פי שיש מהראשונים שאמרו את זה. הקשיית הלב לפי הכתב הקבלה, הלב הוא מקור החיים, לב קשה זה לב סובל. המכות האלה גרמו איזשהו סבל לפרעה, הלב שלו נהיה קשה, המכות היו חזקות, הצרות תחפו עליו, זה היה אמור לזעזע אותו, לטלטל אותו, ומתוך הטלטלה הזאת להגיע לאיזושהי תודעה, לאיזושהי הזדהות, לאיזושהי הסכמה. זה במרכאות מה שהקדוש ברוך הוא ציפה, למרות שהוא ידע שזה לא יקרה. זה ואנוכי הקשה, זה ואני הקשה את ליבו. זה לא שהקדוש ברוך הוא מנע ממנו את הבחירה, לפי הכיוון הזה. אלא המכות יצרו את ליבו קשה, היה לפרעה קשה. כשאת אומרת קשה לי, מה זה קשה לי? מצטער לי, כואב לי, מתייסר לי, קשה לי. לב זה מרכז החיים, זה מה שמזרים דם לכל הגוף. אז ליבו של פרעה, כלומר הייתי אומר ככה, החיוניות של פרעה נהייתה קשה. כי באמת מה שהוא עבר בתהליך הזה של עשרת המכות, זה היה לא דבר פשוט, באמת. אבל כל זה היה, כל התהליך הזה היה כדי שפרעה יום אחד יתעורר ויהיה חלק ויהיה שותף. אני הייתי אומר את זה אולי בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא מנסה להעביר את פרעה, את גיל ההתבגרות, בצורה כזאת שזה יבוא ממנו, ולא יבוא מכפייה. לא יבוא מבחוץ. עם פרעה, הקדוש ברוך הוא ידע שזה לא ילך. אבל איתנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, תכף נראה, זה חייב ללכת. בואו נתקדם עוד טיפה רגע לפסוק האחרון. וידעו מצרים, או לפני האחרון, וידעו מצרים כי אני השם, שאלו מקודם, למה לא כתוב בפסוק, וידעו מצרים, כי אני השם, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. למה כתוב כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים? מה, א', מה זאת עטיית היד בתת? אחרי נתינת היד בתף, נתתי, נתיתי. ב', מה מוסיפים המילים בנתותי את ידי, ובפרט, תכף נראה, וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי. מה זה כי אני השם בנתותי את ידי? אומר הכתב הקבלה, פסוקי, אף שעד אינה נתינת ידי ודרך הנבטנותי בהם, התאטם לחשוב חולשת כוחי ויכולתי. דרך אגב, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל אי אפשר לא להגיד איזה חצי משפט על זה. גם עם ישראל, שבמהלך ההיסטוריה, נותן את ידו, אפילו לאויביו המרים והקשים ביותר. כי, לא כי הוא חלש, לא כי אנחנו חלשים, כי אנחנו חזקים. לא רק אנחנו לא מאמינים בצדקת דרכנו, אנחנו מאמינים מאוד בצדקת דרכנו. אבל אנחנו במודע או בתת מודע, לא משנה כרגע, מוכנים ללכת ורוצים ללכת במסלול האלוקי של נתינת יד. אויבינו לא מבינים את זה כגבורה. הם לא מבינים את זה כגדולה. הם מבינים את זה כחולשה. הם מבינים את זה כקטנות. זה ממש פרעה. פרעה, האויב הראשון, אבל נתחכמה לו, כל אויבינו במהלך כל הדורות. אנחנו ננסה לתת להם יד, והם לא יבינו מאיפה זה בא נתינת היד, מה מקור נתינת היד. הם לא יבינו שבמקום גדלותנו ונתנותנו, הם יחשבו שזה חולשה והם ינצלו את החולשה הזאת. זו בדיוק הבעיה. קוראים לזה בשפה של עיתונאים. כשיש מסע ומתן מדיני, אז זה מתפרש כחולשה. ואז ארגוני הטרור מרימים ראש, כפי שגם היה הערב, ברוך השם, יצאנו בזאת. מה? שוטר נדקר באדם, פצוע בינוני, ברוך השם, הכל בסדר. רק רגע, שנייה, נו, מתחילים חדשות, הכל מתערבב. בבקשה לחזור לשיעור. אני לא יכול לשמוע. כן. יש לגיטימציה, תכף נראה, בתוך האומה הישראלית. אל מול פרו, אל מול אויבינו במהלך הדורות כפרו, אין אפשרות, הייתי אומר ככה, אחד הלימודים הגדולים, אולי לפי הכתב הקבלה, הלימוד הגדול של עשרת המכות, זה לא להוציא את עם ישראל ממצרים. זה לא שהקדוש ברוך הוא ייתן מכות לאויבים, ויאללה אנחנו נצא לגאולה. לא. זה גם לא ללמד את הגויים שביום הוא יושם אחד ושמו אחד. הלימוד הגדול הוא שסדר ההופעה האלוהית, שהיא ענוותנותו, שהיא ליצור תודעה והסכמה פנימית בתוך הנפשות האנושיות, כדי להגיע משם לאמונה בהשם, אצל הגויים ובפרט אצל אוהבי ישראל, זה בלתי אפשרי. שם זה לא יהיה. שם יהיה בכאילו ונתתי את ידי, אתה יודע מה יהיה בסוף? בשפטים גדולים. אתה יודע, אז אתה יודע. אז זה מכות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בתוך עם ישראל, ונתתי את ידי. מחוץ לעם ישראל, בשפטים גדולים. עד רמה, כמו שמענו הפסוק הזה. וידעו מצרים בסוף ההיסטוריה, בסוף ששת אלפים, עצרנו פה באמצע כתב הקבלה, בסוף ההיסטוריה, יבין אומות העולם למפרע, מכוח השפטים הגדולים, שהשלב הראשון של נתינת היד האלוקית, היא לא מצד קטנות הבורא, היא מצד גדלותו. אבל זה יובן להם בסוף ההיסטוריה. בסוף ההיסטוריה, בוא נקרא את הנמשל לשאלתך, בסוף ההיסטוריה, אויבינו יבינו שנתינת היד שלנו למה שקוראים היום שלום וכדומה, היא לא מתוך חולשתנו, מתוך גבורתנו וגדלותנו, אבל את זה הם יבינו בסוף. אבל כדי שהם יבינו את זה בסוף, אנחנו בדרך צריכים להתנהג בשפטים גדולים. רק נקרא רגע את פסוק ה', וידעו בנתותי את ידי, מה זאת נטיית היד, אף שעדנה נתינת ידי בטף, ודרך הנוותנותי בהם התאטם לחשוב חודשת כוחי ויכולתי, אתה, אחרי ראייתם המשפטים הגדולים, הקד בחורות, מה שנקרא, מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים דרך הרגליים, זה מתאים מאוד לאומות העולם ובעיקר אויבינו, בזה יתגלה לעיניהם גודל יכולתי, ומזה יתנו לב להבין ולדון למפרע, מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים בסוף דרך הרגליים, ואז שחוזרים למפרע לראש, אז הרגליים מסבירים לראש. יפה. ומזה יתנו לב להבין ולדון למפרע, כי לא מחולשת יכולתי התנהגתי עמהם, בנתותי את ידי. מה זה נטיית יד? תראו איזה יופי. בנתותי ידי עליהם לבקש מהם הסכמת רצונם. כי אתה ידעו ויבינו, כי אני השם. מה הפסוק האחרון אומר? וידעו מצרים, כי אני השם. מה זה אני השם? ממידת הרחמים היה כל אלה. שם הוויה זה מידת הרחמים לפי הבנה אחת. שם אלוהים זה מידת הדין. אז וידעו מצרים, כשהם יחטפו שפטים גדולים, הם ידעו שאני אלוקים. אבל למפרע, כשהם יסתכלו מכוח השפטים הגדולים על נתינת היד בתף, הם יבינו שכשאני נתתי להם את היד בתף, זה היה מתוך רחמים. זה לא היה מתוך מידת הדין. אז כי אתה, למפרע יבינו, ידעו ויבינו כי אני השם מידת הרחמים היה כל אלה. לא כי אני חלש. תכן דרכי לרחם על מעשה ידיי, תראו איזה המשפטים הבאים נפלאים, לרחם על מעשה ידיי לאורותם דרך תשובה, ולאט לאט הוליכם אל הדרך הנכונה, להודיעם ולהכירם האמיתיות. הגאולה כימה כימה, גאולתנו האחרונה כימה כימה כאלת השחר וכו'. אין הכוונה כימה כימה רק בממד של זמן, אף על פי שזה נכון. אבל זה לא רק, אלא ברגע שהגאולה היא תיקח זמן, היא תהליכית, זה אומר שהגאולה צריכה להיות במדרגת בני אדם. זה אומר שבני אדם צריכים לברר את התודעה, ליצור את השייכות, ליצור את ההזדהות. בקיצור, להופיע את כל תהליך הגאולה כחלק מהנהגת השם ותיקון היסטוריה על ידי הופעת השם, ביום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד, מתוך הסכמתם ודעתם של בני אדם. אז גאולה קימה קימה זה המוכנות, אם אפשר לומר, להצטרף להנהגה האלוקית שמנהיגה את העולם, בסדר אנושי של תודעה והסכמה פנימית, הזדהות, וזה לוקח זמן. וזה מלווה בהרבה מאוד איסורים ובהרבה מאוד משברים. עד שבני אדם משתכנעים ומסכימים, זה אנחנו מכירים את עצמנו. עד שכל אחד מאיתנו עובר באופן אישי, תהליך של שכנוע והסכמה פנימית והזדהות עם משהו. מה נאמר על עם, על אומה וכו'. זה לא פשוט. אז מה אומר הפסוק האחרון? וידעו מצרים... בסוף ההיסטוריה, מתוך השפטים הגדולים, כי אני שפניתי אליהם בהתחלה בנתינת יד, אני השם, בנטותי את ידי. מה זה נטייה בטף? להטות משהו, או לנטות אל משהו. כי שורש נטה יורה גם כן על הורדת ההכנעה והשפלה. כשאני נוטה למשהו, למשל אני נוטה לרצפה, אז אני מכניע את עצמי, אני משפיל את עצמי ביחס לרצפה. ככה הקדוש ברוך הוא כביכול איתה את עצמו בטט. הוא נטה ביחס למצרים. הוא נתן להם יד על ידי שהוא נטה עליהם. הקדוש ברוך הוא היה מוכן להוריד את עצמו במרכאות, לא להכריע בפעם אחת ולהגיע למסקנה שבה הוא חפץ, אלא לעבור את התהליך איתנו, עם בני אדם. אז עם המצרים ועם אויבי ישראל במהלך ההיסטוריה, זה לא ילך. מה שילך זה שפטים גדולים. בסוף ההיסטוריה, גם הם מתוך השפטים הגדולים יבינו שנתינת היד וההטייה הזאת בנטותי בטט את ידי, זה במקום גדלותו שמן ותנותו. אבל אנחנו עם ישראל מצליחים להבין מכל הפרשייה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בהנהגתו את ההיסטוריה, מנהיג את ההיסטוריה, הייתי אומר ככה, סוד המנגנון האלוהי בהנהגת ההיסטוריה, זה לא זבנג אחד וגמרנו בתיקון המציאות כשבני אדם לא שותפים לזה, אלא להעביר אותנו כבני אדם, ודאי את עם ישראל, תהליך אנושי, טבעי, הדרגתי, עם כל המשברים והמורכבויות של זה, כדי שבסוף, כשנגיע לתיקון, זה יהיה חלק מאיתנו. למה הקדוש ברוך הוא להוריד נשמה לעולם שהיא זכר ונקבה? כמו בגן עדן. בגן עדן אנו מחוברים לפי הגמרא. אז יאללה, הקדוש ברוך הוא, תוריד זכר ונקבה לעולם, מחוברים. למה אנחנו התפצלנו ועכשיו לך תחפש את העבדה? וכל מה שעוברים בדרך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיע לתוך, הייתי אומר, השלמות הזאת, למציאות השלמה הזאת, מתוך כל התהליך שאנחנו נעבור, עם כל הקשיים שלו והמורכבויות שלו, ונקווה שזה בקלות וברחמים. אמן. אבל כשאנחנו נגיע סוף סוף לזיווג הנכון, נקרא לזה ככה, זה אנחנו שם. זה שלנו. אנחנו שם. אנחנו באמת שייכים לזה. זה לא מתנה מבחוץ, זה עבודה מבפנים. זה מדרגה אחרת לגמרי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה באמת. לכן, לעניות דעתי, אמנם הכתב הקבלה לא אומר את זה, אבל פסוק ו', ויעש משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם כן עשו. אנחנו כבני אדם יכול להיות שהרבה פעמים, היינו מעדיפים זבנג וגמרנו. היינו מעדיפים לגמור בפעם אחת הסיפור. שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה נס ויגמור את העניין. כשמשה ואהרון מוכנים לקבל את ההנהגה האלוהית הזאת, זה בעצם הייתי אומר, הסכמה לדורות. אנחנו עם ישראל מוכן לקבל לדורות, שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותנו את התהליך הזה מבפנים. ואם אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה איתו מבפנים, זה יהיה מסובך. זה יהיה ארוך. יהיו פה 10 מכות. יהיה פה ונתתי את ידי. אני חושב שכל אחד ואחת מהיושבים פה, או יושבות פה כרגע, יכולים להזדהות לגמרי. שהתהליך שאנחנו עושים כאן במכון מאיר, מקף, מכון אורה, זה התהליך הזה. ונתתי את ידי. אין כאן כפייה, אין כאן ציוני, אפילו לא גמול השתלמות. אין כמול, כלום. זה בא מבפנים. מישהו או מישהי יושבים פה עכשיו בשעה 11 ורבע בלילה. אפילו אם היה חושך. עכשיו, מאמין שאתם יושבות פה. ויושבים פה. שבוע שעבר זה היה בשלג, היינו פה. נכון? זה בכפייה. זה בכוח. מה כן? אמרת כן? עכשיו ברצינות. בסדר, אפשר לספר בדיחות באמצע שהוא לא כלום. אף אחד מאיתנו, בוא נהיה רציני, אף אחד מאיתנו שבכוח פה. אנחנו באים בהסכמה, אנחנו באים מתוך רצון טוב, באים מתוך רצון להזדהות, להיות שייך, מה? מה אינטרס? למצוא קלה בסוף השיעור. כן, בסדר. איך? גדעת בזווית הזאת. דרך אגב, השיעור הזה הוליד זוגיות אחת, הם יודעות, יודעים. אני לא ממליץ על הזוגיות הזאת, אבל ככה יצא, מה אני אעשה? בסוף השיעור הזה, לפני כמה שנים, לא זוכר כמה, אז ירדו הבנות, והייתה איזה בת אחת שרצה לשאול שאלה, כנראה אני הייתי קצת עם הבחורים, אז היא השאירה פתק לשומר, שיעביר לי את השאלה. השומר הזה היום הוא בעלה. טוב, אבל אני לא מציע עכשיו להשאיר פתקים לשומרים. זה עובד פעם אחת, זהו. אבל לא בשביל זה בנו לשיעור השיר, ברצינות עכשיו. בסדר, אוקיי. טוב, בואו נתקדם רגע. עכשיו, אחרי כל החשבון הזה, אחרי כל החשבון הזה של הכתב הקבלה, אחרי כל החשבון הזה, בואו נראה איך הרב קוק, בכתבי הרב יש הרבה מאוד מהעניין הזה. הרבה מאוד. התלבטתי מה להכניס ובעיקר מה לא להכניס. יש רבות, פסקאות רבות מאוד, בכיוון הזה. שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ורוצה אותנו איתו, מתוך תודעה והזדהות ולא מתוך כפייה והכרעה מבחוץ. אז יש לפנינו כאן שני מקורות, אולי ידועים קצת יותר. מקור שלוש, ניקח אולי את הדוגמה הפשוטה קודם כל, שרבי שמעון ואלעזר בנו יוצאים בפעם הראשונה מהמערה אחרי 12 שנה. אז ידוע מה שאומרת הגמרא, מקור שלוש אצלנו, כל מקום שנותנים מנהם מיד נשרף. למה? אומר הרב, מצד המבט היותר עליון, איך שהעולם צריך הוא להתנהג, יש אידיאל שהוא האידיאל הנכון, שעל פי האידיאל הזה המציאות צריכה להופיע. המציאות צריכה להיות. אז מצד המבט היותר עליון, שרשב"י ובנו במערה, קנו, אם אפשר לומר, את האידיאל היותר שלם, היותר מוחלט. אז מצד המבט היותר עליון, איך שהעולם צריך הוא להתנהג, כדי שיראו הבריות אור וחיים של אמת, אין כאן מקום לפשרות, לתיקונים, למחצה, לשליש ולרביע. כלומר, אם אנחנו רוצים להיות שייכים אל האידיאל, אין שייכות לחלק, מחצה, שליש ולרביע. כי כשאתה רואה מציאות מקולקלת, אם אתה בא מצד האידיאל, אז אתה מוחק את המציאות המקולקלת הזאת, ובונה עכשיו מחדש לגמרי, בונה עכשיו מציאות מתוקנת. ודרך אגב, גם בפעם השנייה, כשרבי שמעון ולעזר בנו יוצאים במערה, אחרי שלמדו מה שלמדו, תכף נראה, ב-12 החודשים שהם בעצמם אמרו שזה גיהינום, כלומר, תיקון הטעות שלהם כשיצאו בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה כשהם יצאו, אז מי ששם לב בגמרא, כתוב שרבי אלעזר מחי, היה ממית, ורבי שמעון מרפא, מחיה. כלומר, זה לא רק שפתאום ראו את הזקן עם שני הדסים בערב שעד ואמרו ישר כוח, איזה יופי. אלא רבי אלעזר הרג, ורבי שמעון נחיה. כלומר, גם בשלב השני, צריך שיהיה מישהו שיהרוג את המציאות המקולקלת, כדי שלא נחשוב שהמציאות המקולקלת היא ככה, וכך צריך להיות, ובזה להישאר. לכן ודאי בשלב הראשון שיש ערך חיובי לכל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. אני רגע משנה בלשון הגמרא, איך עוזבים חיי עולם ונאחזים בחיי שעה? והופכים חיי שעה לעיקר. אין מחצה שליש ורביעה. מצד האמת האלוהית, אידיאל מוחלט. אין תיקונים למחצה. אין מקום לפשרות, כי היא מחיקה גדולה על כל הסדרים האהובים, על כל העוול הגדול הנעשה בחיי החברה, ועל כל העבדות הבזויה שהאדם מעביד את עצמו, שלקח לו האדם בהגבירו על עצמו דמיונו ותאוותיו הרעות, ועל ידי כך נעשה שפל ונבזה. וכל הדברים הטובים שלו באו לקויים וחסרים, מחוסים בעניין של שכלות ורישה. עד שצריך חידוש מעיקר היסוד, ולכן כדי לחדש את הכל מההתחלה, צריך להרוס את כל הקלקולים ולבנות הכל מחדש. רק רגע, שנייה. עד שיעמוד על יסוד הקדושה והטהרה העליונה. אז קודם כל יש איזה אידיאל אלוהי צרוף מאוד, נקי מאוד, טהור מאוד, צלול מאוד, בגישה הזאת של רבי שמעון, ואפילו בשלב השני של עזר בנו, לשרוף את הכל, כל מקום שנותנים עיניהם, מיד נשרף. אין פשרות. כלומר, האידיאל של בית המדרש הוא צריך להיות מוחלט, קבוע. מצד שני, על גבי האידיאל הצרוף הזה, יצתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצטן, חזרו למערתכם. ובמערה, בשלב השני, אתם בעצם מתקנים את הטעות, ורשב"י הוא בנו, רשב"י אומר על עצמו, משפט רשעים בגיהינום י' בית חודש, לכן ישבו בפעם השנייה שנה שלמה. אומר הרב, הדעה האלוהית אמנם, אלוהי למעלה למעלה מחוכמת כל חכם. רשב"י ולעזר בנו עם כל מדרגתם העליונה, כשהגיעו אליה במערה, ידעו, היו שייכים לאידיאל המוחלט, ורצו שהאידיאל המוחלט יופיע במציאות מיד, וכשראו את המציאות כל כך רחוקה מהאידיאל המוחלט, שרפו את המציאות. אבל החוכמה האלוהית היא הרבה למעלה מהחוכמה של רבי שמעון, אפילו של רבי שמעון ואלעזר בנו. אז מצד אחד יש מעלה במבט הזה של נותנים עיניהם מיד נשרף. מצד שני, החוכמה האלוהית היא עוד יותר עליונה מהחוכמה של רבי שמעון ואלעזר בנו. שמה? הדעה האלוהית אומנם, הלוא היא למעלה למעלה מחוכמת כל חכם, אפילו אלעזר, אפילו רבי שמעון ואלעזר בנו. היא הסכימה, החוכמה האלוהית, שדווקא מכל הרעות וכל ההשפלות הנמצאות בהווה, ומכל סדרי החיים המקולקלים, אם נחזור רגע לכתב הקבלה, דווקא מתוך כל התהליכים האנושיים שבני האדם צריכים לעבור בבירור התודעה, ביצירת ההזדהות, דרך כל המשברים וכל המורכבויות, דווקא מתוך כל התהליך המסובך הזה של ונתתי את ידי, או ונתתי את ידי, דווקא מכל זה, דווקא כשיצאו אל הפועל עם כל ניבולם וכיורם, ההשפלות והמציאות של החיים המקולקלים, ודווקא כשתינתן להם, לחיים המקולקלים, לניבול והכיור, שליטתם בכל הזמן הנדרש על פי חוכמתו שיוצר כל ברוך הוא, שזה בעצם כל המשבריות של הבחירות האנושיות שצריכות לעבור את הוונתתי את ידי הזה, דווקא מכל הרע והכיור הזה, תצא ההורה היותר שלמה. כשאחר כל הרחבתו, עם כל המשברים והמחירים שאנחנו משלמים בדרך, יוחזר לטובה, וממנו בעצמו יאירו הורים לצדיקים בישראל. על כן, צריך דווקא עם הקדושה העליונה שרבי שמעון ועזבנו במערה, לרדת עד עומק של שפלות החיים, לקיימם כפי מה שהם, ולזכחם לאט לאט. זה היושר האלוהי, ונתתי את ידי. המשפט הזה זה ממש המשפט שראינו בפסוק אי בכתב הקבלה. כי כן דרכי לרחם על מעשי ידי לאורותם דרך תשובה, ולאט לאט הוליכם אל הדרך הנכונה, להודיעם ולהכירם האמיתיות. והלאט לאט הזה הוא מסובך, הוא מורכב. אנחנו באמת משלמים מחירים כבדים לא פשוטים על זה. אבל זה הרצון האלוקי, כדי שנהיה שייכים, כדי שזה יהיה אנחנו באמת. שנהיה חלק, כל מי שפעל עם אל יבוא ויתול שכרו. ולכן, לקיימם כפי מה שהם ולזכחם לאט לאט עד שיעלו אל מה שנועד להם על פי חוכמת יוצר כל ברוך הוא. וכיוון שאתם רבי שמעון ואלעזר בנו למדרגתכם העליונה, עוד לא באתם עד אותה המעלה היותר עליונה, איך לקשר את כל החיים בירידתם כמו שהם אל התעודה, אל היהודה, אל התעודה העליונה, וחפצכם כפי שמקובל לצערנו הרב אצל בני האדם, להחריב את המצב של ההווה, כדי לבנות על מסועותיו עולם מתוקן במהרה. פעם הייתי בשבע ברכות של חתן וקלה. אז דרש איזה דרשן אחד, דרשה פשוטה, אבל אולי כדי להזכיר אותה פה. למה אנחנו אומרים, למה הגמרא אומרת, שכל מי שמשמח חתן וקלה, הוא בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים? תגידו, מה עדיף? עדיף לבנות בית על חורבה, או עדיף לבנות בית חדש? בואו נדבר במושגים אינסטלציונים, של אינסטלציה. איזה צנרת יש שם בחורבה הזאת? מה המצב שם למטה בכל האינסטלציה? מי יודע איזה ריקבון יש שם? אז עדיף להרוס ולבנות מחדש. אז תגיד, כל מי שמשמח חתן וקלה, כאילו בנה, מה זה כאילו? בנה בית חדש בבניין ישראל, בבניין ירושלים, בבניין הגאולה, בתיקון עולם. למה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות? למה? מה כל כך חשוב שהזוג הצעיר יבין שהוא בונה חורבה? יש איזה חורבה, אה? ועל גבי החורבה הוא בונה משהו. הוא משפץ את החורבה. למה לשפץ את החורבה? בוא נבנה חדש, יותר טוב. לא. א' ב' של כל זוג צעיר. אני אומר את זה בשפה של החבר'ה. אנחנו לא המצאנו את הגלגל. כל אדם חושב שהוא ממציא את העולם מחדש. ודאי כל משפחה חושבת שהיא ממציאה את העולם מחדש. לא. כל משפחה היא על גבי הכתפיים של הדורות הקודמים. אתה לא בונה בית חדש, אתם לא בונים בית חדש. אתם בונים בית שהוא על החורבה ועל החורבות. מאז הייתי אומר, מאז שהופיע עם ישראל במת ההיסטוריה. מכוח כל הגודל הזה של כל הדורות הקודמים נבנה הבית החדש. אז תיקחו אתכם את כל הקניינים, את כל המטענים של כל מה שעם ישראל ברוך השם בנה וחרב, אבל הגרעיניות, התמציתיות נמצאת שם. ואת כל המטענים האלה, את כל התמצית הזאת, תיקחו ותבנו עם זה את הקומה הבאה. והילדים שלכם את הקומה אחריה. זה נקודה מאוד יסודית, הנקודה הזו. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנערוס ונבנה, נערוס ונבנה. הקדוש ברוך הוא רוצה, אם אפשר לומר, כל ההיסטוריה זה בעצם בית שחרב, אם אפשר לומר, ואנחנו בונים את החורבה מחדש, מכוח החורבה. אבל בית חדש, אבל הוא כולל בתוכו את החורבה. אז זה מה שכאן הרב אומר. וכיוון שעוד לא באתם עד אותה מעלה, איך לקשר את כל החיים בירידתם כמו שהם, לא להחריב את החיים כמו שהם, כי זה מסובך. אל התעודה העליונה וחפצכם להחריב את המצב של ההווה כדי לבנות על מסורותיו עולם מתוקן במהרה. ולא, אתם לא מוכנים ולא לשכללו כמעט כמעט. עם כל התהליך וכל הסיבוך וכל הדרך וכל המחירים. עד שישוב לתיקון השלם ויוחזר הרע לטוב, על כן שובו למערתכם. בפעם הראשונה שיצאתם מהמערה, מעלה גדולה, הם שייכים לאידיאל המוחלט, ולכן שורפים את המציאות שלו באידיאל. יפה, מעלה א'. הלאה, חזרו למערה פעם שנייה, מעלה יותר עליונה, מעלה ב', מה מעלה יותר עליונה? לא להרוס עולם מציאותי כדי לבנות אידיאל חדש, לבנות את העולם המציאותי, ומתוכו נגיע לתוך האידיאל, אל האידיאל. עד שמרוב החוכמה והקדושה בפעם השנייה במערה, תוכלו דווקא על ידה לרדת מתמטה אל החיים, לתקנם כפי חפץ השם יתברך, שאמר עולם חסד יבנה ולא תוהו ברע. אותם דברים בדיוק. אומר הרב בסוגיה הנפלאה שרציתי לפתוח אותה הערב, אבל תארתי לעצמי שכבר נגיע לשם מאוחרת, אז זה כבר לא שייך כל כך. אבל מקור רבו אולי פעם נפתח יותר את הסוגיה. יש כאן סוגיה שלמה, כאן זה קטע אחד שמסביר את אחד העקרונות של הסוגיה. ארבע, והנה, אם הייתה המידה הזאת, אם המידה הייתה, אם המידה האלוהית, ההנהגה האלוהית הייתה, שברגע שיש מציאות מקולקלת, להחריב את המציאות ולבנות עולם חדש, אם הייתה המידה הזאת נהוגה ביצירה בכלל, כבר היה ראוי לאבד עולם מלא, בשביל החסרונות הרבים, בשביל העושק והמרוצה והנבלות, אשר ישרישו שורשיהם בקרב המין האנושי. ואז הקדוש ברוך הוא נראה לי המחריב עולם ובונה חדש כל שתי דקות. זה גם היה מחמאה. אמנם אדון כל המעשים הוא אב הרחמים, והוא חס מלאבד כל יציר פחות וכל כוח מהמציאות. רק במצב קיצוני, כמו למשל המבול, על כן רק, וגם זה הקדוש ברוך הוא נשבע שיותר לא יהיה מבול, חד פעמי. על כן רק במקום שאין דרך אחר נמצא, אי אפשר לבנות בית על החורבה, יש מצבים, הייתי אומר, מצבי קיצון, שאין מרע, צריכים להרוס את הכל ולבנות הכל מחדש. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לבני אדם, תשמעו, התייאשתי מכם, אין לכם סיכוי, אני הורס את הכל, בואו נתחיל הכל מחדש. איך זה נקרא בהשליה של המחשב? Game over. כן, game over זה משחק נגמר, ואז יש מה? Game מתחיל, איך זה מתחיל? Game start, כן. הזוי. הזוי, game over, game start, יאללה. סוגרים, מתחילים. יש מין השליה כזאת. על כן רק במקום שאין דרך אחר נמצא, שם יוצאת המידה האלוהית של השחץ רופק הלב, וכמו שאמרנו, זה קרה פעם אחת בלבד בהיסטוריה, וכבר אנחנו נשבע שלא יהיה יותר. במבול, לא הייתה ברירה. אבל הדרך התמידי, ההנהגה האלוקית הקבועה, הוא לתקן בסבלנות. ובסבלנות זה בשותפות של בני אדם. ובשותפות של בני אדם צריך לעבור 10 מכות. ועשר מכות זה תהליכים פנימיים, מסובכים ומורכבים ומשבריים ונסיגות. אבל זה מה שכל בחור רוצה. אבל הדרך התמידי הוא לתקן בסבלנות, באורך הזמן וברחמים רבים את המגרעות, באופן שגם הכוחות הרעים לא יובדו מן המציאות, אלא נוציא מהם את הגרעין החיובי, כי אם ישמשו לטובה. סיכום, אני חוזר שוב לכתב הקבלה, עמודה אמצעית, 4 שורות מהסוף. כי אתה ידעו ויבינו. מי ידעו ויבינו? אומות העולם בסוף ההיסטוריה. כרגע אין להם סיכוי להבין. אז מה הפתרון איתם? שפטים גדולים. לפחות כלפי אויבינו. אבל אנחנו להבדיל, איפה אנחנו? כי אתה, אנחנו כאן, היום הזה, הלילה הזה, ידעו ויבינו כי אני השם. ממידת הרחמים היה כל אלה. כי כן דרכי לרחם על מעשי ידיי. לאורותם דרך תשובה, ולכן המנגנון האלוהי הוא, ולאט לאט הוליכם אל הדרך הנכונה להודיעם ולהכירם האמיתיות. אז איך כל זה קשור לכותרת? א', שאלה טובה. ב', שאלה טובה. ב', הטעות המצויה. מה הטעות המצויה? יש הרבה טעויות מצויות, אבל לפי הכיוון הזה, אחת הטעויות המצויות היא שאנחנו בשם האידיאל הגדול, הצרוף, הצלול, המוחלט, האלוהי, בשם דוברים, אנחנו הדובר של אלוהים בדרך כלל, נכון? ככה אנחנו מחזיקים מעצמנו. שאנחנו הדוברים של אלוהים. אז כשאנחנו באים בשם הדובר האלוהי, כשאנחנו רואים את המציאות המקולקלת, אז אנחנו רגע, איך זה יכול להיות? איפה האמת? איפה האידיאל? אל מול המציאות המקולקלת, יאללה, בוא נחסל את המציאות, שוברים, הורסים, זה נכון בכל התחומים. אדם הגיע למכון מאיר, מעולם הנקרא חילוני, וכדומה. אז הוא בשלב הראשון, אנחנו מסתכל על העולם שממנו הוא בא. לא שווה כלום, אפס אפסים, רימו אותי, לא גילילו את אלוהים, כועס על כל העולם, כולל על הורים שלו, על הכל. זורק הכל הפח, מתחיל כאילו חיים חדשים. טעות חמורה ביותר. זאת אומרת, מה, אין לך קניינים טובים שקיבלת? א', בגנים ביולוגיים, ב', בחינוך. הכל לא שווה כלום, הכל אפס אפסים בריבוע. איזה שטויות אלה. זאת טעות חמורה, זה לא רצון השם. זאת לא הנהגה אלוקית. הטעות המצויה היא לבנות בניינים חדשים, על ידי שאנחנו הורסים את הבניינים הישנים, אם הם לא מספקים לנו את האידיאל באופן מוחלט. זאת הטעות המצויה. אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא חפץ. בתהליכיות, בהדרגתיות, בסבלנות, כדי שזה יהיה מתוכנו, כדי שניצור תודעה, כדי שניצור הזדהות. וזה יוצר משברים, וזה יוצר קשיים, ואנחנו משלמים על זה מחירים כבדים מאוד הרבה פעמים. אבל זה מה שהשם רוצה. שזה לא יהיה מבחוץ, שזה יהיה מבפנים. שזה יהיה אנחנו. שנהיה שותפים עם אל. שבסוף ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא יאמר, כל מי שפעל עם אל, יבוא בידות שכרו, נוכל לבוא להגיד לך, הקדוש ברוך הוא, פעלנו איתך. הלכנו איתך. היינו במסלול. לא רצים לקצר תהליכים, לא שברנו את הכלים, היינו איתך בתוך התהליך הזה. נזכה בעזרת השם, לעמוד בזה ולהיות שותפים ממנו. יישר כוח, לילה טוב, ברוכים תהיו.